ב-2010, 19 שנה אחרי שעשתה העלייה, שרון תמה מגיעה לרעיון עבודה אצל נציג הבעלים, ג'ק אנגלידיס. התפקיד המיועד, מנהלת שיווק, אלא שתמם חשבה שהיא מגיעה לרעיון עבודה במותג ספורט קנדי, ואז התברר לה שמדובר במועדון כדורגל. מה שעוד שרון לא ידע, הוא ש-13 שנה, קצת פחות, לאחר אותו יום, היא תסיים את המסע המדהים שלה, בתפקיד המנכ"לית היוצאת של המועדון. אלן שרון.
אלן תימור.
משפט כזה ממש עם עוצמה להגיד סיימה אחרי 13 שנה כמנכ"לית המועדון.
אין ספק, זה אפילו גורם לי קצת להיחנק. כן, כן, מסע ארוך, מסע מדהים, מלא תשוקה, מלא אתגרים, מלא בהכל, בהצלחות, בכישלונות, בהכל, אבל מסע מדהים.
גם מלא סיפורים. שלא לדבר על זה שאפילו לא יודעת בעצם מה זה הכדורגל הישראלי, אז מה העוצמה של מכבי, אבל על כל זה אנחנו נדבר בפרק סיום העונה המיוחד של הסיפור שלנו מתחיל, יצאנו לדרך. הסיפור שלנו מתחיל, מסיים את עונת 22-23 עם פרק שכולו פרידה, ממנכ"לית המועדון בשלוש השנים האחרונות, ומי שעשתה דרך ארוכה מלפני כמעט 13 שנה, עוד בקרוונים, בקריית שלום, שוב שלום שרון.
אהלן.
אז רק נזכיר על הצופים שלנו לפני זה, לצופים מאזינים שאנחנו בכל הפלטפורמות הרשמיות של המועדון, וכמובן באפליקציות הפודקאסט, ספוטיפיי, אפל, גוגל, רק תעקבו שלא תפספסו. אז איך בעצם מתמודדים ברעיון עבודה כזה? אני מת להיות הזבוב על הקיר שאת מגיעה, ג'ק יושב מולך, את חושבת שאת מגיעה לאיזה מותג ספורט קנדי?
אני לא אשכח את הרגע הזה, ישבנו, היה אז למכבי משרדים ברחוב המלאכה בתל אביב, בעצם כן, לא ראינו את האנשים בקריאת שלום, כי מצב של קריאת שלום בזמנו היה באמת קשה, ג'ק היה מגדיר את זה, בוא ניסה לאנגולה. ואני זוכרת שהתיישבנו, אני, ג'ק ופרננדו, שהיה איש משאבי אנוש של מיץ' בקנדה, ואמרתי, אוקיי, אז איך קוראים למותג? והם הסתכלו אחד על השני ואמרו לי, מה זאת, את לא יודעת? זה מכבי תל אביב. הייתי בשוק, בשוק לחלוטין, אבל היה רעיון כיפי, מעניין, באנגלית, נהניתי מאוד ברעיון, אני חושבת שזה היה ניכר, גם אני נהניתי, גם הם נהנו, ועובדה.
המבטא, למי שלא מסייע עדיין, אחרי כל כך הרבה זמן הוא איטלקי, זאת אומרת שאת באה מרומא, ואת באה ממדינה שכדורגל זה בערך אולי התרבות השנייה הכי פופולרית שם.
ידעתי מה זה נבדל, זה ידעתי לפני שהגעתי למכבי.
אז אנחנו תכף נמשיך לדבר על ההגעה למכבי, אבל בואו נלך קצת אחורה, שנות ה-90, בחורה צעירה, מחליטה לעשות עלייה לישראל, מרומא. מכל המדינות שיכולה לעלות, דווקא לישראל. למה?
תראה, זה לא בדיוק מדויק, כי לא חשבתי שאני עושה עלייה, חשבתי שאני עושה הפסקה בין תיכון לבין אוניברסיטה, נרשמתי לאוניברסיטה לכלכלה ברומא, ונסעתי לעשות מכינה בירושלים, והשאר זה היסטוריה, מאוד מאוד נהניתי, שם היה אווירה מאוד בינלאומית, מאוד כיפית, הרגשתי שאני בסדרה בברלי הילס, כל מה שהיה שם, אז החלטתי להמשיך בלימודים, ולאט לאט הדברים התפתחו ואז נשאר.
מה שאהב אותך לישראל, להישאר פה?
החופש. החופש והתחושה שהכל אפשרי, אני חשבת. כי באיטליה, אפילו העניין של הלימודים באוניברסיטה, היית צריך... כולם היו עדיין גרים אצל ההורים, וכלכלה אני זוכרת שאנשים היו מגיעים בשש בבוקר עם הכיסא שלהם בשביל לתפוס מקום, וואו. וזה היה הכל מאוד משפחתי, גם הקהילה היהודית הייתה מאוד סגורה, ואני חיפשתי
קצת
למצוא את הדרך שלי.
אז את בעצם עברת את כל הקשיים שעובר כל מישהו עולה חדש נקרא לזה, או חי בי במדינה זרה לבד, אולי את הבנת יותר מכולם, במרוצת השנים אחרי זה במכבי, את התחושות שעוברים שחקנים זרים שנמצאים פה. את, הלך איזשהו, יש לך איזשהו סיפור או איזשהו אנקדוטה שאת יכולה לבוא ולהגיד לנו, כן, ככה זה בא לידי ביטוי?
תראה, אני חושבת שבסוף כל מי שעושה עלייה לבד ומשאיר את המשפחה שמה, ברגע שיש קשיים במדינה, הוא מרגיש איזושהי אחריות כלפי המשפחה שנמצאת בחוץ. א', הייתי בירושלים בשנים הקשות מאוד, הייתי בירושלים מ-92 עד 2000, עד 99, והיו מאוד, מאוד, שנים מאוד מאוד קשות, עם פיצוצים. אני זוכרת שיום אחד התעוררתי בבוקר ושמעתי רעשים, והייתי בטוחה שזה מזג אוויר לא טוב, אני פותחת את החלון ואני רואה שמש, ואז הבנתי שזה היה פיצוץ של אוטובוס שהתפוצץ. לא רחוק מהבית, והיו מקרים כאלה, זה לא היה קל, ותמיד זה היה לשכנע את ההורים שזה בסדר, ואחר כך ב-2000, אני לא זוכרת, בין 2002-2004, אני לא זוכרת בדיוק מתי, אז באמת היה פה מבצע, היה פה מלחמה.
מלחמת לבנון השנייה לדעתי.
יכול להיות, ובזמנו עבדתי בלוריאל, ופשוט הרגשתי שההורים שלי לא יכולים לשאת את הלחץ הזה, וביקשו ממני לנסוע לאיטליה. זוכרת, שלחתי לבוסית שלי, והיא אמרה בשום פנים באופן, יש לנו המון עבודה, את לא יכולה לנסוע. ואז הלכתי לבוס הגדול, ואמרתי לו, תקשיב, זה המצב, והוא אמר לי, אני מבין אותך, אשתי אנגליה, תיסי, תחזירי מתי שתוכלי. ובאמת כך זה היה, וכמעט חודש הייתי באיטליה, ולכן, כן, אני בסוף הרגשתי שאני אחראית לבריאות של אבא שלי, ושאני לא יכולה לעשות אחרת, ואם אני צריכה לבחור, אז בסוף המשפחה תבוא קודם.
ובמכבי, כשאת בתפקיד כבר בכיר, במועדון, עם שחקנים זרים שנמצאים פה?
תראה, במכבי, בשנים הראשונות לא כל כך הייתי, לא כל כך ידעתי בדיוק מה הולך מאחורי הקלעים, וכן, כשהשחקנים, מתי זה היה ב-2019, מתי זה היה שבסוף החליטו 18.
לא, בשומר חומות?
כן, מתי זה היה.
שומר חומות זה 2020. 2021 אפילו, כן.
אז שם הייתי יותר בעניינים, והיו הרבה שיחות. אני חושבת שההבדלים בין השנים היה העובדה ש צריך מאמן שמבין את הסיטואציה, וצריך שחקן זר שהוא לידר, שיודע בסופו של דבר להשפיע ולהישאר. אני חושבת שבשנים הראשונות כשהיו בעיות, קרלוס היה שם, גרסיה, מאוד חזק ומאוד מקביסט, ואני חושבת שאולי הוא זה, אני לא יודעת. ובהמשך, פחד וחוסר באמת יכולת של שחקן אחד או אחר שיחזיק את כל החבורה בארץ, גרם לזה שבסוף הם החליטו לנסוע, ואני חושבת שבסוף להחזיק אותם בכוח, זה לא משהו שהוא אפשרי, אבל כן, הם התחייבו לחזור ברגע שהעניינים טיפה יירגעו, ובאמת הם חזרו. אבל כן, זה היה כמה ימים מאוד 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 קשים, בין כל השיחות, בין כולם, על מנת לראות אם אפשר בסופו של דבר לגרום להם להישאר, מה שלצערי לא קרה.
אבל יכולת להבין, זאת אומרת, מה המקום שלך?
נסענו לחיפה וניצחנו, זה מה שהכי חשוב.
זה היה החלטה לא קלה לקבל, לבוא ולהגיד לחמישה שחקנים זרים, שהם דומיננטים גם בקבוצה, לקחת את הרגליים ולעזוב, מתוך הבנה שאין מה לעשות, הם לא, מה שאנחנו אולי, מה שאת בשנים הראשונות שלך, שהיא צריכה לחוות, וזה הפתיע את המשפחה ואותך, והכניס ללחצים וסטרס, את היום נמצאת במקום שאת כבר, אוקיי, מבינה ויודעת להכיל את הסיטואציה הזאת, אבל את מבינה גם שהם לא יודעים להכיל אותה.
אין ספק, בסוף אי אפשר להכריח אף אחד, בסוף זה עניין של רתימה, ואם הפחד גובר על כל מחשבה אחרת, אתה לא יכול להחזיק אותם. אז זה היה בלתי נמנע.
אז בואי נחזור שנייה לתחילת הדרך במכבי, אז שדיברנו, לא באמת ידעת מה זה מכבי, אולי שמעת, מכבי עולמית וכולי, אבל לא יודעת מה זה מכבי. את בעצמך סיפרת, אמר שלא יודעת שנכנסת למכבי בדיוק מה אמור להיות בתוך מועדון כדורגל ואיך את אמורה לנהוג שם, אבל הייתה איזושהי נקודה שהבנת שזה המקום שאת רוצה להיות בו?
כן, קודם כל באמת אני חשבתי שזה יהיה תפקיד קטן. אני אז למדתי אימון ותזונה, אימון כאילו מאמנת הוליסטית, וחשבתי שהדרך החדשה שלי תהיה להיות מאמנת בתזונה, ולכן חיפשתי מקום עבודה שלא ידרוש ממני יותר מדי, אבל שזה יהיה בתחום הספורט או בתחום של תזונה. בסוף
זה?
מהר מאוד הבנתי שזה לא המצב. ואני זוכרת שהמשימה הראשונה, אז עבדתי עם ג'ק מאוד מאוד צמוד, ואני זוכרת שהמשימה הראשונה שהוא נתן לי, זה היה להכין מצגת, בעיקר מצגת לספונסורים, אני לא זוכרת אם זה היה גם כאילו לשחקנים מחול או משהו כזה, והתחלתי לאסוף חומרים בשביל להבין מה זה מכבי, ממש התחלתי ללמוד מה זה מכבי תל אביב, להכיר את ההיסטוריה, להכיר את כל את כל הסיפורים של מכבי, על מנת להכין מצגת עוצמתית, והגעתי לשקף שהוא הוא, הוא רגע שישאר תמיד בזיכרון שלי ובחיבור שלי עם מכבי, כי קראתי על ההחלטה של יוסלה מרימוביץ', על ההמלצה של יוסלה מרימוביץ' להחליף את הצבע של מכבי ולהפוך את המכבי לצהוב כחול, כאות להזדהות עם יהודי אירופה. אני באתי ממשפחה מאוד מאוד ציונית, לא סתם הגעתי לישראל, בני עקיבא, הציונות, הערכים של היהדות ושל הציונות היו מאוד 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 חזקים אצלי. וכשקראתי את זה, ואז חיברתי אחד ועוד אחד, אז כאילו אמרתי, אוקיי, זה הפכו את הצבע לצהוב, ושמו את בסוף הלוגו של מכבי, זה מגן דוד, המגן דוד של מכבי על החזה, ואז האוהדים ששרים צהוב עולה, אז כאילו זה עשה לי מין משהו כזה, בעצם המשמעות של מכבי זה לקחת את היהדות שהייתה, אז איפה שהיא הייתה, ולהרים אותה בחזרה, וכל הערכים של ווינריות, ושל לעשות את זה בעצמך, בשתי ידיים, ולבנות עוצמה ועצמאות, אז זה מאוד 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 היה חזק בשבילי, זה היה מאוד מאוד, זה חיבר אותי מיידית למכבי, והפכתי להיות באותו זמן אוהדת מכבי.
במרוצת השנים, אני פשוט הלכתי עוד יותר קדימה, אני חושב שאולי פרויקט הרטרו, שזה אחד הפרויקטים, מי שעבד איתך, אחד הפרויקטים שאת מאוד מאוד אהבת, שהרבה מסתכלים על מכבי ואומרים, אוקיי, מערך השיווק ויודע למכור וכולו, דווקא פרויקט הרטרו, בניגוד לזה שמדובר, אוקיי, בחולצות, הוא מבחינתך הוא משהו אחר לגמרי, להדיר את המסורת ואת המורשת של המועדון?
לגמרי, אני כשהגעתי למכבי חיפשתי חומרים, בסוף זה מועדון מ-1906, אתה מצפה שיהיו תמונות, סרטונים, גביעים, צלחות, הכל, ולאט לאט הבנתי שבגלל שמכבי עברה מבעלות לבעלות, ממקום למקום, אנשים לאנשים, פשוט אין שום דבר, לא היה כלום, ואז התחלתי גם לאסוף תמונות מכל מיני צלמים עבר, והתחלנו גם לשפץ את הגביעים, המעט שהיו, ובאמת לסוף המון 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 חומרים, גם בשביל שיהיה מורשת, זה חלק מהמועדון, ולא יכול להיות שמועדון יתקיים בלי המורשת הזאת, הייתי בשוק שלא היה שום דבר, וגם כן, להתחיל אפילו לסוף חומרים למוזיאון עתידי, יש לי ארון בחדר, שזה המוזיאון העתידי של מכבי, ולתעד. אני חושבת שזה חלק מאוד 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 חשוב, בשבילי אתה צריך תמיד לזכור מאיפה אתה בא, בשביל לדעת לאן אתה הולך, חלק מזה זה גם כשבנינו את האתר החדש, אני לא זוכרת מתי זה היה, אבל כמה...
אתר ראשון...
כשאני הגעתי למכבי, ג'ק כבר חתם עם חברה שקראו לה ריפל אפקט אנגלית, בשביל לבנות את האתר החדש, אז... בחודשים הראשונים ממש עבדנו על האתר החדש, וגם שם עשינו הרבה מאוד עבודה יחד עם אופר הדובר, על רשימת השחקנים שצריכים להיות באתר, וכל הדאטה של כל השחקנים, עם מספר הופעות, גולים והכל, על מנת שגם הדבר הזה יישמר כמורשת. ולכן הרטרו הוא סוג של... חיבור של כל הדברים האלה, כי בסופו של דבר אפשר להסתכל על זה על מוצר, אבל אני מסתכלת על זה הרבה יותר כסוג של להנציח את המורשת, להיזכר ולזכור רגעים גדולים, לדבר עם שחקני עבר, שגם זה כל בשנים האחרונות באמת הרבה מאוד רעיונות עם שחקני עבר, ולזכור, כי בסוף זה יוצר גם חיבור יותר עמוק עם האוהדים, וגם סוג של גאוות יחידה, וגם אני חושבת שלכבד את האנשים האלה, זה מכבד את כולנו, זה מכבד את המועדון, וזה מעצים את כל מה שקורה במועדון.
אז את יודעת, כולם מכירים את ג'ורדי קרויף, וזה מוביל אותי לנקודה הזאת, כי מי ששינה איזושהי מציאות של כדורגל, בטח במכבי וגם בישראל, אפשר לומר שאת האישה שעשתה את זה בפן הזה, הוא לא רק השיווקי, אלא בכלל חוויית האוהד, או התפיסה שלו את מכבי תל אביב, אם זה ביום המשחק, ואם זה בשאר ימות השבוע, מה באמת את הבאת איתך אז, בשנים הראשונות של מכבי, שכאילו השינוי היה מאוד מאוד מהיר, ביחס למישהי שמגיע ולא מכירה בכלל את המועדון?
תראה, אני הגעתי באמת כמנהלת שיווק, סמנכ"לית שיווק, והניסיון שלי היה בעיקר בקונצרנים ענקיים בינלאומיים, ולכן כשהגעתי למכבי, כן, התחלתי עם המחקר על מכבי, אבל אחר כך התחלתי מחקר על מה זה, עזוב שידעתי בגלל שבאתי מאיטליה, אז ידעתי מה זה כדורגל בעוצמה של מועדון, אבל התחלתי להסתכל על איך מועדונים מתנהלים באופן כללי. ואז היה לי מאוד מאוד ברור שאחד הדברים שהיינו צריכים לעשות זה באמת, כאילו היינו הקבוצה הגדולה ביותר בישראל, אבל לא היינו מועדון. אז א' היה באמת את הוויז'ון של מיץ' לבנות מועדון, זאת אומרת לייצר ארגון, ואז להתחיל לחשוב קודם כל מחלקות מחלקות, ולהתחיל להביא את האנשים הנכונים לתפקידים הנכונים, על מנת שידעו לייצר את הדברים שאנחנו מחפשים, זאת אומרת להביא אנשים מחוץ לכדורגל, מתחומי שיווק שונים או מתחומי המדיה שונים, ואז באמת לייצר משהו שמבחינתי זה היה לייצר מותג. אין דרך אחרת להגיד את זה. והמותג הזה, איך מייצרים אותו? א', מתדמית, ב', מחוויה וחיבור לאוהד, וג', בלעבוד באמת ברמה מקצועית, שהיא רמה מקצועית טובה. ולכן באמת עשינו המון 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 דברים. הפרויקט הגדול הראשון באמת היה אתר האינטרנט, והפרויקט השני הגדול היה באמת כל נושא מנויים, הגעתי למועדון, היו אולי 4,500 מנויים, היה בלגן, היה מלחמות בין אוהדים לבין אוהדים, היו שני ארגוני אוהדים עם מלחמות וזה, ועשינו עבודה מאוד מאוד משמעותית, אז גם על הבנייה של האתר, וגם אחר כך על בניית תמחור נכון לבלומפילד, מכירת מנויים, לייצר אזור משפחות, לייצר חוויה, עשינו, היה לנו פעילות שקראו לה כל משחק הוא חוויה, על מנת שיהיו פעילויות מסביב לאצטדיון, ויתנו תחושה של מה זה חוויית משחק, שהיא לא חוויה של באים למשחק והולכים, אלא נהנים מכל החוויה הזאת. ואחר כך התחלנו גם את כל פרויקט המרצ'נדייז, שגם בסוף, אם מסתכלים על תדמית של מועדון, זה כל מה שסובב סביב המועדון. אז הדברים החשובים ביותר זה באמת אתר האינטרנט, שהוא הנראות של המועדון, כל מי שלא מכיר נכנס ומסתכל, המשחק, וניהול המשחק בצורה מסודרת, נעימה ועם אווירה טובה, ואין ספק שגם איך שהשחקנים נראים, וההנגשה של המוצרים, כל נושא המרצ'נדייז בחול הוא מאוד 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 מפותח, וזה היה גם חלק מהעניין.
היה אוהל.
אוהל צהוב.
אוהל בבלומפילד.
אוהל צהוב שהיו מקימים לפני המשחק.
מה הייתה המטרה? למכור כמה חולצות?
אני יודעת, 1,150, אני לא יודעת, לא מכרו. האמת שגם אחרי שהגעתי, הפרויקט הראשון היה לבנות את האתר החדש, אבל אני הגעתי והסתכלתי על אתר האי-קומרס, וסגרתי אותו מיידית, כי זה היה אתר שלא יכולתי לשאת אותו. המוצרים לא היו מוצרים של מכה, זה היה משהו באמת, וסגרתי את האתר כמה ימים אני חושבת, עד חודש האתר הזה כאילו פשוט נסגר. ואז עבדנו גם על הפרויקט של האתר מרצ'נדייז, ויצירת מוצרי מרצ'נדייז.
אני בכוונה רוצה לגעת בעניין הזה של חולצות, כי אוקיי, מכבי עברה כמה שנים טובות, גם עם ג'ורדי, והתפתחה, וגם חנויות שנפתחו בדיזינגוף, אחרי זה בקנון, בראשון לציון וכו'. אבל אז אני חושב שאולי הנקודה שהיא באמת אין לה אח ורע בספורט הישראלי, לא רק בכדורגל הישראלי, היה ישיבה שמרטין מכנס אותך, אולי גם את אל מועלם, שאז מנהל מרצ'נדייז, ומציב ב-2015 יעד, למכור 20,000 חולצות. מה הם מכרו עד? 6,000, 7,000 חולצות? למכור 20,000 חולצות.
כן. כן, זה היה יום שהיינו צריכים לשדר את ההזמנה לאדידס, ואז אני וטל, באמת אמרנו למרטין, אוקיי, זה ככה וככה הזמנה, ואז הוא בא לנו עם הדבר הזה, טל עוד שנייה, הוא ישב, אבל שנינו היינו, סליחה, מה אתה מתכוון? והוא אמר לנו, אנחנו נעשה את זה, ואני אהיה אחראי אם לא נעשה את זה, אבל אנחנו שמים לעצמנו את היעד הזה. ואני חושבת שאחד הדברים באמת שמרטין ביין עשה למועדון, זה, אני חושבת שכבר היינו ברמה, עשינו כבר כברת דרך מאוד מאוד גדולה עד שהוא הגיע, בכל התחומים, גם מבחינת מנויים, גם מבחינת מרשנדייז, גם מבחינת תוכן, אבל הוא פשוט אלה את הרמה, הוא גם בא מתחום השיווק ויחסי ציבור, והוא בא ממועדון עם מסורת מאוד מאוד גדולה, והוא אלה את הרף, והוא גרם לנו להאמין שצריך לשבור את כל תקרת זכוכית אפשרית, וצריך ללכת עד הסוף, ובאמת זה היה העונה של 20 אלף חולצות, בסוף היינו בליגת אלופות, והיה המון אירועים, והחולצה היה תמיד נגד, לנגד עינינו, ובסוף סיימנו את העונה עם מכירת 17 אלף חולצות. אני חושבת שהיה באותה עונה גם השיא של זהבי, של השערים, אחר כך עשינו מחווה לג'ורדי, ליואן קרויף, שנפטר באותה עונה, אז היו מיליון ואחד אירועים, שהיה את הגלה, שמחרנו את החולצות, היה יוניסף, היה מיליון דברים שקרו באותה עונה, באמת גם בהקשר לליגת אלופות, ובאמת שברנו כל יעד אפשרי, עוד לא הייתה עונה שמחרנו חולצות, כמו שמחרנו באותה עונה.
אבל אז, אני חושב שאולי זה הסטאדי קייס שלכם, לקבל החלטה שהיא החלטה מאוד קשה, שנתיים אחר כך, שבעצם אדידס מסיימת את החוזה עם מכבי תל אביב, לא לעבור לחברת, או למותג ספורט כזה או אחר, אלא לעשות את הייצור העצמי. אז בשנייה עכשיו את העניין של מחירים וכולי, אני מנסה שתכניס אותנו לראש, כי עוד פעם, מכבי תל אביב, והראית לי קודם מצגת שמדברת על אינוביישן וחדשנות וכל הזה, זה היה חלק מאיזשהו תהליך של לבוא ולהגיד, מכבי תל אביב יכולה לעשות גם את הדברים הגדולים האלה בעצמה?
נכון. קודם כל, באותם שנים באמת מחלקת המרצ'נדייז התפתחה מאוד, והתחלנו גם ייצור עצמי של כל מיני מוצרים, עם סין, ישירות עם מפעלים, הייתה אז ורד שהגיעה אלינו, והייתה ידם, איך לעבוד ואיך לייצר, עם ספקים בחול, וגם באמת ההסכם עם אדידס נגמר, ואנחנו חיפשנו, והיינו באינספור פגישות, גם עם חברות בארץ וגם עם חברות בחול, על מנת למצוא את השותף הנכון למכבי, מכמה סיבות. אחד מהסיבות התדמיתיות באמת, רצינו לייצר חולצות שיהיו נכונות לנו, עם עיצובים שהיו נכונים לנו, ועבודה עם אדידס אז, אבל עם כל חברות הענק שמתנהלות עם מועדונים שלא המועדונים הענקיים, הייתה מאוד מאוד נוקשה ומאוד מאוד קשה, וחופש הפעולה היה, לא היה מאוד גדול. בית מהפן העסקי, חיפשנו מודל עסקי שיאפשר למחלקה הזאת להרוויח, עד אז לא כל כך, מכרנו 17 אלף חולצות, אבל לא כל כך היינו רווחיים, ולכן עשינו המון המון פגישות, עד שהבנו שאנחנו כנראה לא נצליח, או לא נסכים עם החברות האלה להגיע למה שאנחנו רוצים, והבנו שאנחנו יכולים לעשות את זה. זה היה מאוד מאוד אמיץ ומאוד מאוד מאוד מפחיד, אין ספק, כי בסוף, 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 הדבר הראשון החשוב ביותר, זה החולצות והבגדי אימון לקבוצה, וזה מה שהיה לנגד עינינו, שלא נעשה משהו שלא יהיה נוח לשחקנים, ולא יהיה מתאים לשחקנים. קודם כל השחקנים היו לנגד עינינו, ובאמת עבדנו המון בשיתוף פעולה עם הקבוצה, ועם השחקנים, עם מדידות ועם דברים, על מנת לייצר את המוצר הטוב ביותר שיכולנו לייצר, ובאמת חיפשנו איכויות שהיו מאוד מאוד דומות לאיכויות של המותגים המובילים. אני חושבת שעשינו עבודה מצוינת, עשינו עבודה שא', כולם היו מרוצים, גם הקבוצה וגם האוהדים, בית יכולנו גם להנגיש את המוצרים לאוהדים במחירים שהיו יותר טובים, וג' גם הצלחנו בסופו של דבר, אחרי שנתיים, כן למצוא את הפרטנר המתאים והנכון, שזה חברת אלסרד והמותג פילה, שהתאימו בסופו של דבר לתנאים, לשאיפות ולדרך העבודה ולמודל העסקי של מכבי, אז אנחנו מאוד מרוצים שגם שעברנו את הדרך הזאת וגם שבסוף הגענו למה שהגענו.
את מגיעה לסין בפעם הראשונה, נכנסת למפעל, מה קורה שם?
זה שוק. אין ספק שזה שוק, לא ידעתי לאן אני מגיע, בטח לא ידעתי שאני מגיע לשם. שוק מאוד גדול, באמת שורות, שורות, שורות של סינים.
של סינים עובדים.
של סינים עובדים.
בניגוד לישראל, שהם לא תמיד בשורות, גם לא תמיד עובדים.
שולחנות ושורות ומתפרות, זה היה חוויה בלתי נשכחת. אבל זה שוק, אין ספק שזה שוק, התקשורת, אתה לא מצליח, זה לא מאוד קל לתקשר עם האנשים, אתה לא מצליח להבין אם הם מבינים אותך, הם לא מצליחים להבין אם אתה מבין אותם, לא לדבר על הארוחות.
אני מכיר אותך.
שלקחו אותנו.
בדיוק, אני מכיר אותך, 12 וחצי.
מוות.
12 וחצי, את רואה אותם מוציאים את הקרית, יש קטע כזה בסין. 12 וחצי כל העובדים מוצאים קרית.
זה הקטע הכי עזוי, יש להם קטע, אני לא יודעת אם זה היה 12 וחצי או 2, לא יודעת מתי זה היה, אבל פתאום אנחנו יושבים בחדר הישיבות, ובחוץ כל השורות שורות של השולחנות, ואז אתה רואה שהם מוצאים מין קרית כזאת, כמו קרית נסיעות, או לא יודעת מה, שמים את הקרית על השולחן, שמים את הראש, אני חושבת או שעה או חצי שעה, כולם, אבל מחבים את האורות במשרד, וכולם, כולם, כולם הולכים לישון. כן, רציתי לאמץ את זה כשחזרתי לארץ.
אני בטוח שאת רצית לצאת, מה אתם עושים? צריך חולצות עכשיו.
זה היה מטורף, מטורף. מטורף, חוויה אבל, חוויה מעצימה, אין ספק.
אוקיי, התמודדת עם לא מעט משברים, אוקיי? גם בתפקיד סמנכלית השיווק, גם בתפקיד סמנכלית ששיווק שלא לא מעט חלקים ב-12-13 שנה שהיית במכבי, את גם מילית סוג של תפקיד של מנכ"ל בפועל, כי היינו בתקופת מעבר בין מרטין לבן, ואחרי זה בין עד שמינו אותך, וגם בין ג'ק למרטין שהיה כמה חודשים. 2014. שנה שאולי זכורה לי יותר מהרבה מאוד שנים אחרות, שג'ק ממש עוד לפני שהוא מודיע שהוא עוזב לפאוק סלוניקי, ומכבי תל אביב במוקדמות ליגת אלופות, אוסקר גרסיה חזר, ופתאום מתחיל מבצע צוק איתן, ומכבי צריכה לשנות את התפיסה שלה, כי היא לא צחק בישראל.
כן, קודם כל, אני הגעתי לתפקיד סמנכלית שיווק, אבל בוא נגיד שמהיום הראשון לכל הייתי חוץ מרק סמנכלית שיווק, ללא ספק גם ניהלתי את הטיפול, ניהלתי את ימי המשחק, ניהלתי את המדיה, בקיצור, כמעט בכל התפקידים אחר כך שעשיתי, סוג של בפועל עשיתי אותם גם... גם בהתחלה, וכן, קיווינו וניסינו עם וופה שהמשחקים יתנהלו בארץ, לא הצלחנו, ואז חיפשנו אצטדיונים בחול, וג'ק כפריסאי, ולכן הצלחנו להגיע באמת לכפריסין. זה היה הזוי, זה היה באמת הזוי, גם מבחינת השחקנים, לעזוב את המשפחות, גם מבחינתנו, אני זוכרת שאני ועמוס מאיר דאז... מנהלי האירוע שלנו, נסענו לשם 5 ימים לפני, הגענו לאצטדיון שהיה אצטדיון באמת, עם בלומפילד דאז, לא היה אצטדיון זה, זה היה, כן, זה היה אצטדיון ברמה מאוד 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 ירודה, ואז אבי מזרחי שאחרי על הכרטיסים הצטרף אלינו, ובאמת בעבודה מאוד קשה ומאוד מאומצת, שיגענו את האנשים באצטדיון,
כן.
הם לא ידעו מה הם רוצים, מה
סיפורים.
אנחנו רוצים מהם, וכן, היינו צריכים לנהל את המשחקים שם, אני זוכרת שגם בעזרת כל מיני ספונסורים, הבאנו מטוסים של אוהדים, וניסינו כמה שיותר להנגיש גם את העניין לאוהדים, אבל זה היה מאוד מאוד קשה, אני זוכרת אפילו שהיינו במלון עם הקבוצה, ואז הייתה חתונה או משהו, אני לא יודעת, אני רק יודעת שפתאום היו זיקוקים, ואני קפצתי, שחשבתי כאילו, היינו רגילים לפיצוצים.
חשבתם שזה הגיע עד לשם.
פיצוצים אחרים, אז פתאום אתה לא, אתה תופס את עצמך, ואז אתה אומר כנראה שאין פה מלחמה. אבל כן, חוויה. חוויה אין ספק, וגם אז, תוך כדי הדבר הזה, גם ג'ק בסוף הודיע לנו שהוא עוזב, וגם אוסקר עזב פתאום, ואז, כן, ואז פאקו הגיע, גם שם זה היה חוויה מאוד מאוד גדולה, פאקו הגיע לכפריסין, אני חושבת שהוא הגיע ישירות לכפריסין, והוא ביקש מכל אנשי המועדון שנמצאים שם, להתאסף, אז כאילו ביקש גם ממני, וכל מי שהיה חלק מהמועדון היה בחדר אספות, והוא נתן ספיץ' שאני לא אשכח את זה, אני ממש הרגשתי שמנהיג הגיע לקריאת שלום, ושהוא יעשה כנראה דברים גדולים, הוא דיבר באמת כמנהיג, כמנהיג, כמאמן, כמישהו שיודע לאן הוא רוצה להגיע, ושכנראה יאסוף את החבורה הזאת ויעשה משהו טוב.
בכלל, פגשת הרבה אנשי מקצוע לאורך השנים, בטח מהעידן שג'ורדי הגיע לפה, שאת רואה...
הכי קשה פאולו סוסה.
למה?
כבר אומרת.
למה? מה קשה בפאולו סוסה?
היה חולה תקשורת, הוא רצה לשלוט בכל דבר שיוצא, בכל כותרת, הוא היה מתעצבן אם כותרת לא הייתה תואמת בדיוק את מה שזה, ולא משנה כמה אמרתי לו, תקשיב, אנחנו עובדים בשבילך, תגיד איך אנחנו זה, שום דבר לא היה עובד, אני זוכרת ישיבה, אני נמצאת שם, מנהל המדיה נמצא שם, ג'ורדי נמצא שם, ג'ק נמצא שם, ופשוט פאולו יורה וצועק עליי, בלי סוף על כמה שהמדיה שלנו, לא עושה את העבודה לקבוצה כמו שצריך, וכמה שאני לא בסדר וזה, ואף אחד, עכשיו, אני הייתי די מתואמת אז, גם עם ג'ק וגם עם ג'ורדי, אבל אף אחד לא היה לו את האומץ לפתוח את הפה, ורק אני הייתי שם מול פאולו, להסביר לו ולהצדיק, וזה היה מעמד מאוד קשה, אני זוכרת שפאולו עזב, נסעתי לאיזה כנס בחול, עם מרטין. מרטין בדיוק התחיל לעבוד, וג'ק היה שם מטעם פאו קסלוניקי, ופאולו היה שם. ואז אני זוכרת שג'ק, פגשתי את ג'ק, ואז הוא אמר לי, כן, ראיתי את פאולו, אם את רואה אותו, תגידי לו שככה וככה. אמרתי לו, אני לא חושבת שיש לי מה לדבר עם פאולו, הוא לא ידבר איתי. אבל דווקא כן, אחר כך נפגשנו ודיברנו, ובסוף אני מבינה שהוא היה אחד המאמנים הטובים שהיו לנו, והוא היה פשוט מקצוען, והיה אכפת לו. פשוט הוא חשב ש... לא יודעת, התפיסה אולי הייתה לא 100% כלפיי, אבל בסדר. גם אם ג'ורדי לא היה תמיד ימים קלים, אבל בסוף הסתדרנו.
אז באמת, אם את לוקחת עם כל אנשי המקצוע שהיו במכבי תל אביב, וזה איש מקצוע שאת באה, זאת אומרת, מאמן או ג'ורדי, או שאת באה ואת אומרת ממנו, כן, למדתי, התרשמתי.
אין ספק שפאקו מאוד התרשמתי ממנו, אבל ברור ש... תראה, אני בשנים הראשונות, או לפחות בהתחלה, פחות הייתי קשורה לג'ורדי, ופחות עבדתי איתו. כאילו, אני הייתי באמת בצד השיווקי. אבל בדיעבד, אני... ברגע שהתחלתי להיות מנכ"לית, או קצת לפני, התחלתי להבין באמת מה ג'ורדי עשה, והתחלתי להבין מה זה לעבוד עם קבוצת כדורגל מקצועית, וכמה דברים זה דורש. בסוף זה מגוון מאוד 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 רחב של כישורים, ומגוון מאוד מאוד רחב של... גם כישורים וגם יכולות וגם הבנה של סיטואציות, ואני מורידה לו את הכובע, באמת, זה, זה, זה לא קל, ואני חושבת שבסוף, אני קצת הצטערתי בשלוש שנים האחרונות, שלא היה לי קשר יותר עדוק איתו, על מנת לדעת בסיטואציות מסוימות איך להתנהל, למרות שכשהוא בא לארץ כמה פעמים, כן היו לנו שיחות ארוכות ו... קצת קיבלתי ממנו כל מיני דברים בפרספקטיבה.
איך את מסבירה את זה שהרבה אנשים כאלו, אנשי מקצוע זרים שמגיעים לישראל, הרבה מאוד מהם, בפרק זמן קצר מתאהבים, גם במועדון, אבל גם בעיר, בתל אביב ובישראל, זאת אומרת, מה הקסם?
תראה, זה מדהים, אני כל השנים שאני נמצאת בארץ, כל הזמן הישראלים, בת מרומא, איך זה? וכל מי שדווקא מגיע מחול, אומר, וואו, איזה מקום מדהים. אז אני חושבת שגם הישראלים לפעמים צריכים להפנים שהמדינה הזאת היא לא כל כך רעה, ותל אביב היא עיר שיש לה הרבה מה לתת, ויש הרבה מאוד, מצד אחד הרבה מאוד נשמה, וחיבור עם האנשים שהוא חיבור אמיתי וטוב, וזה לא מובן מאליו בשום מקום. אני חושבת שמכבי תל אביב היא משפחה, שיודעת באמת לחבק את האנשים שבאים מחול, ולתת להם את התחושה הכי טובה. בתל אביב, אני לא צריך לשווק אותה. אז זה שילוב, זה שילוב מנצח.
יצא לך...
דרך אגב... כשבנינו את האתר, אחד הדברים שהיה לנו חשוב, גם את האתר, אבל אחר כך חומרים אחרים, היה לנו חשוב שהאתר יהיה באנגלית, לא רק בגלל שהבעלים דיבר אנגלית, אבל כי מבחינתנו זה היה הדרך של כל מי שנמצא בחול, אם זה שחקנים, אם זה מאמנים, אם זה כל מי שרואה אותנו, להבין מה זה מכבי תל אביב ולהתרשם ממכבי תל אביב. בסוף השחקנים ומאמנים לא באים הכי בקלות, ולכן אתה רוצה לתת להם את התחושה שהם באים למועדון שהוא מועדון רציני, משמעותי, שעובד ברמה ובסטנדרטים מסוימים. אז זה היה חשוב.
זה מוביל אותי באמת לנקודה של איזושהי תפיסה אולי, שמעניין אותי לשמוע דווקא מנקודת המבט שלך, שמכבי מאוד מצליחה בכל הנושא השיווקי ומתקדמת, אז יש לפעמים את התפיסה שמכבי הפכה להיות ממועדון כדורגל למועדון שיווק ומועדון שמכירתי, ודווקא הנקודה הזאת שאת אומרת פה עם האתר, כשאילו הפוך אותו לאנגלית, זה לא ממחשבה של עכשיו לבוא ולמכור חולצות ליהודים אמריקאים, זה מחשבה שצריך להבין שהמותג הוא צריך להיות מאוד מאוד חזק ועוצמתי כדי שהוא יתפוס את העין הזרה.
בהחלט. תראה, אני זוכרת שאחד המטרות הגדולות ביותר שהיו לנו בהתחלה, זה היה לבנות מועדון שהוא מעבר לקבוצה בעונה כזאת או אחרת, יהיה מועדון מאוד מאוד חזק, מעבר לתוצאות. זאת אומרת שרצינו לייצר חיבור חזק מאוד עם האוהדים, ולתת להם מגוון שלם של עולמות, עוד פעם, אם זה תוכן, אם זה חוויות ביום משחק, אם זה חוויות מחוץ למשחק, על מנת שהחיבור הזה יהיה חזק, no matter התוצאה. ברור שבדי-אן-איי של מכבי, התוצאה
מעל הכל.
מעל הכל, ולכן, בתקופות פחות קלות, אז האוהדים קצת מתבלבלים וחושבים שזה אותם אנשים שעובדים בצד השיווקי ועובדים בצד המקצועי. אבל אני חושבת שזה בסדר, בסוף אוהד רוצה לנצח ומרגיש את המועדון כמועדון שלו. בעלים או לא בעלים זה לא רלוונטי, בסוף המועדון הוא גם שלו, וזה בסדר שהוא יתלונן. אני חושבת אבל גם שיש המון המון גאווה באוהדי מכבי תל אביב על איך המועדון נראה ואיך המועדון מתנהל ומה המועדון עושה. לראיה, באמת דיברנו קודם על נושא הרטרו, הם מאוד 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 מגיבים לנושא הזה ומאוד מאוד מתחברים לכל החומרים שיוצאים. אבל גם אני רואה מחלקת המדיה שכל פעם שיש אתם מייצרים משהו שהוא טוב ומשמעותי, כמה הם מתגאים, וגם בכל הנושאים האחרים. אז זה בסדר, הם יכולים כל הזמן להסתכל על זה בזוויות אחרות, אבל בסוף המטרה של הצד המסחרי זה לייצר מותג חזק, לייצר סביבה של מועדון שהוא עוצמתי, ולגרום לזה שבזמנים הקשים עדיין תהיה גאוות יחידה ועדיין תהיה עוצמה, ובזמנים הטובים שבאמת זה יתממש לידי זה שהאוהדים יוכלו ליהנות מהמוצרים, מהחוויות, מהאירועים, מכל מה שמסביב.
אחד הדברים שאת נלחמת בהם בשנים האחרונות, דווקא בקובע של המנכ"לית או המנכ"לית בפועל ואחרי זה המנכ"לית, זה הניסיון א' להילחם בכל התופעות הגזעניות, אבל מצד שני להילחם גם בניסיון למתג או להפוך את התדמית של אוהדי מכבי של המועדון הזה למועדון גזעני. זה הייתה מלחמה לא פשוטה מבחינתך.
ללא ספק. אני חושבת שבשנה האחרונה, אבל אולי בשנה האחרונה במיוחד, באמת ביליתי המון שעות גם עם אוהדים, בהידברות ובהסברים, ולנסות להגיע לאיזושהי הבנה של התנהלות שיכולה להטיב עם האוהדים עצמם, עם המועדון, עם בתי הדין, עם המשטרה. גם עם משטרה נפגשתי עם הדרגים הכי בכירים בכל הרמות של המשטרה, גם עם המנהלת, גם עם ההתאחדות. זה באמת היה שנה מאוד מאוד מאתגרת מהבחינה הזאת, וכן, אני חושבת שבסוף יש תופעות כאלה ואחרות. אני חושבת, קודם כל למועדון ולבעלים יש אפס, אפס, אפס סובלנות כלפי גזענות, ואנחנו נלחמים בזה בכל הכוח, אבל גם לפעמים לייצר תדמית של גזענות, בגלל שיועדי מקבי שרים את השיר של תואמה, כאשר אוהדים אחרים שרים שירי שואה, ואז זה לא נחשב גזענות. אני חושבת שזה בניית נרטיב שהיא לא נרטיב נכונה. אני חושבת שרוב רובו של אוהדי מכבי תל אביב בכלל לא גזעני, ומחבקים את השחקנים מכל מגוון המוצאים, וזה מאוד מאוד חשוב גם לבעלים וגם לי להעצים את העובדה שהרוב הוא רוב מכיל, הוא רוב טוב, והוא רוב שמקבל, ולהילחם נגד התופעות האלה. אבל להילחם נגד התופעות האלה זה גם לשנות תרבות של אוהד, אבל זה גם לנסות לשכנע את הרשויות שהם חייבים לעשות איזשהו שינוי, כי לפעמים המועדונים מוצאים את עצמם לבד בכל המובנים, ואני לא חושבת שזה פייר, אני לא חושבת שזה כבר מתקבל על הדעת, ואני חושבת שיש הרבה מאוד דיבורים והרבה פחות מעשים מלבד המועדונים, וזה לא מתקבל על הדעת, ואני מקווה שיעשו שינוי.
אני רוצה לדבר איתך שנייה על ה-ACA. אולי קודם כל נסביר, באמת, כי אנחנו חושבים, אנחנו חיים את זה, אז אנחנו חושבים שגם כל האוהדים, וכל מי שמאזין, עכשיו יודע בדיוק מה זה ACA, מה זה ארגון המועדונים הבינלאומי, האירופאי, מה זה הארגון הזה שאת היית חלק, ותכף נדבר איזה חלק היית בו גם, אבל מה זה הארגון הזה? מה הוא?
הארגון הזה הוא בעצם הגוף היחידי המוכר על ידי UEFA, FIFA וכל הרשויות הכדורגל, שמאחד את המועדונים האירופאים, זה European Club Association. יש עכשיו מעל 200 ומשהו מועדונים שחברים בו, אבל התוכנית עכשיו זה להרחיב את זה עוד ועוד ועוד ועוד. ובאמת, קודם כל, כמובן, כל המועדונים הגדולים משתייכים עליו, אבל הסיבה שהוא נוצר זה בגלל שהמועדונים הרגישו שרק הרשויות מנהלים את עולם הכדורגל, ובסוף המועדון הוא חלק מהמשחק, אבל אין לו סיי, ואז החליטו להתאחד ולהתאגד. והם בעצם מעצבים את התחרות, את הנהלים, את ההתנהלות מול כל הרשויות.
אז זה ארגון שהופך עם השנים להיות מאוד מאוד עוצמתי ביחס גם ל...
אין ספק שהוא אחד הגופים אחרי פיפה, וויפה, פיפ פרו, יש איגוד המנהלות, אבל אני מאמינה שה-ICA כרגע הרבה יותר חזק והרבה יותר חשוב, והוא באמת היחידי שמתנהל מולם. אני הצגתי... קודם כל, התחלתי להשתתף בכל מיני דברים, עשיתי שם קורס, והצגתי את המועדון אחרי ש... אני חושבת אחרי שמרטין ביין עזב, באמת, הייתי הנציגה של מכבי תל אביב ב-ICA, והיו הרבה מאוד ישיבות על איך הכדורגל צריך להיראות, על איך התחרויות, וחלק ממה שאנחנו היינו מעוניינים באמת זה היה איך אנחנו מגיעים לתחרויות אירופאיות, איך אנחנו מגיעים לשלבי הבתים, ואיך אנחנו גורמים לעובדה שקבוצות ברמת מועדונים ומדינות כמו מכבי יקבלו כמה שיותר כסף מהתחרויות האלה, והייתי מאוד מאוד פעילה. ואז היו, הוא מחולק בעצם לארבע קטגוריות, אנחנו היינו בקטגוריה שלוש, בקטגוריה ראשונה המועדונים הכי גדולים וכן הלאה. ואז היה בורד ממבר שהתפטר בעצם, והיה צריך לעשות בחירות לבורד ממבר חדש.
ואז אז איך בחרו את שרון, בחרו את שרון תמם?
בחרו את שרון תמם כמובן, אבל זה לא קרה סתם. כשנפתח המקום, אז אמרתי כאילו שאני מספיק, אני מרגישה שמספיק מכירים אותי, מספיק עשיתי שם על מנת שאני אבחר. חשבתי על זה גם שנה קודמת, בסוף החלטתי שלא, וממש ניהלתי מערכת בחירות. גרמתי לזה שלא רצו לתת לי את הרשימה של כל האנשים בסאב דיוויז'ן שלנו, אז בסוף בדרך לא דרך כאן קיבלתי את כל הרשימה של כל הטלפונים וכל האימיילים. שלחתי לאימייל לכולם, התקשרתי אחד אחד והסברתי למה אני הבן אדם הנכון, ובסוף נבחרתי, והבן אדם שהיה מולי היה בעלים של קבוצה רוסית, אם אני לא יודעת, הוא רוסית או אוגרינית, לא זוכרת משהו, והוא חשב ש... והוא כאילו היה כזה איש,
מאצ'ו.
כזה מאצ'ו חשוב וזה, ואחר כך סיפרו לי שהוא הלך ל-ECA והתלונן על זה שהיה זיוף בקולות, ואז הם הראו לו שלא היה זיוף בקולות, ושאני לקחתי, ואני חושבת שמאז הוא לא שם.
את זוכרת את פעם שעדו לך? שאמרו לך?
אני לא זוכרת, אני זוכרת שאחרי ההצבעה, לפי החישובים שלי, היה לי אקסל מאוד מסודר עם כל הזה, מי אמר לי כן, מי אמר לי לא, מי אמר לי אולי, אז ניחשתי שהתוצאה בידיי, אבל אני לא זוכרת, אני לא זוכרת אם שלחו לי מייל, אני לא זוכרת אם הודיעו את זה בג'נרל אסמבלי, אני לא זוכרת.
אבל את הרגשת.
אבל בוא נגיד שהרגשתי גאווה מאוד מאוד גדולה.
כי את מייצגת את מכבי, אבל כנראה לא רק את מכבי.
מייצגת את מכבי, אני מייצגת את ישראל, ואני נמצאת בבורד של 24 איש. עכשיו, היושב ראש היה עניאלי, ומי נמצא שם?
עניאלי, רק נזכיר של יובנטוס.
של יובנטוס, היה את ברצלונה, את ריאל מדריד, ו... כל המועדונים הגדולים, הגדולים, הגדולים ביותר, ואני, שרון תמם מישראל, שלא הייתי אפילו בעלים, הייתי, אפילו לא הייתי מנכלית, לא זוכרת מה הייתי בזמנו.
סמנכלית כנראה, מנכלית בפועל, סמנכלית.
משנה למנכל אולי הייתי.
כן.
כי גם, כן, בן פחות היה ב-ECA, אז לא, לא, זה היה אחרי בן, אני חושבת, זה היה כשהייתי כבר משנה,
משנה למנכל, בן, בן.
הייתי ממלא מקום מנכל. אז זה היה גאווה מאוד מאוד גדולה, וזה היה באמת פתאום להיפגש ולעשות ישיבות עם דניאל לוי, הבעלים של טוטנהאם, ו...
אז אם אני פותח עכשיו את הטלפון שלך, אנשי קשר,
כן, כן,
מה אני מוצא שם?
יש את כולם.
מה זה כולם?
את כולם.
מה זה כולם?
יש את הבעלים של טוטנהאם, הבעלים של פריס סן ז'רמן, הבעלים של רומא, מנכ"ל של רומא, מנכ"ל של אינטר, הבעלים של יובנטוס, אניאלי, אבל אני לא בקשר איתו מאז הסופר ליג.
תכף נדבר על זה.
יש המנכ"ל של ארסנל, של מנצ'סטר סיטי, פרן סורנו, הרבה, יש הרבה.
ואת בקשר איתם, צריך להבין, זאת אומרת, זה לא, גם לי יש בטלפון שלי, את יודעת, רשימות של המון המון סלבס, שאני, הם לא, אם אני אתקשר, הם נתקו לי בפנים, הם לא יודעים מי אני, אבל את מדברת איתם.
יש קבוצת וואטסאפ פעילה, אין ספק.
וואו,
יש קבוצת וואטסאפ פעילה. ועכשיו ניפגש כולנו, אז עכשיו אני נוסעת לאיסטנבול לפגישת בורד האחרונה בעצם, ולגמר של ליגת האלופות, ואני מסיימת את התפקיד שלי בגלל שאני לא מייצגת יותר את מכבי תל אביב, אבל כולם, בעצם זה מחזור שנגמר, ובספטמבר יהיו בחירות חדשות לבורד חדש. אז זה נחמד לי שאני מסיימת יחד עם כולם.
אוקיי, ואני רוצה לקחת אותך לאותו ערב, אני חושב שזה המשחק ליגה שלנו, אני לא זוכר איפה, אני לא זוכר נגד מי, ואת מקבלת עוד יום לפני כן כבר כל מיני, היה לכם בישיבת בורד, ששם הכל התנהל רגיל.
כן, הישיבות בורד באותה תקופה היו מאוד מאוד סוערות, בעיקר, ויאמר לזכותו, האיש של, אני לא זוכרת איך קוראים לו, האיש הגדול, גדול, גדול של פריס, של ריאל מדריד, התלונן המון, בגלל שיש מלחמות גם פנימיות על חלוקת רווחים, ואיך לנהל את התחרויות מול וופה, אבל קודם כל המלחמות היו בתוך ה-ECA, על איך לעשות את הדברים, והם הרגישו שהקבוצות הקטנות יותר מדי מושכות את החבל, ושהקבוצות הגדולות צריכות לוותר יותר מדי. היו המון מלחמות, ובאותה ישיבה פתאום הכל היה נעים, הכל היה יפה, הכל אושר, הכל הזה. זה היה מאוד מוזר, אבל אוקיי. כאילו כולם היו, I'm proud, יופי.
זה היה ביום שישי.
אני חושבת שזה היה ביום שישי, ואני חושבת שביום שבת, פתאום בבוקר אני מתחילה לקבל הודעות, שמעת על זה שיש, שרוצים להודיע בלילה על הסופר ליג, שמעת ככה. עכשיו, לא בדיוק זוכרת את זה, אבל אני כן זוכרת שהיה לנו משחק של מכבי תל אביב, דלתיים סגורות, בלי אוהדים כי זה היה קורונה, ופתאום ישיבת בורד דחופה, על כך שהודיעו על הסופר ליג, על כך שהנשיא שלנו הוא זה שהודיע על הסופר ליג, על זה שהנשיא הוא כבר לא נשיא, ושבעצם הוצאנו, כן, הוצאנו את כל הקבוצות, את ברצלונה, את ריאל מדריד ואת כל אלה, ושצריך לדבר על מי יהיה הנשיא הבא, ושצריך מהר מאוד לבחור נשיא זה, על מנת לא לאבד נקודות ולהישאר חזקים, ואני זוכרת שדובר כבר באותה ישיבה לבחור בנאסר אל חליפי כנשיא הבא, כי הוא היה מאוד בעד הכדורגל האירופאי, ומאוד בעד השוויוניות בין גדולות לקטנות, הוא מאוד הזדעזע ממה שהיה, ורצינו להיות חזקים יחד עם וופה, בלהילחם נגד הדבר הזה, אז מהר מאוד הוחלט על הוצאה כל המועדונים האלה, ובחירת נאסר אל חליפי, ועל סדרה של פעולות על מנת למנוע מהסופר ליג לקום. ואני זוכרת שהייתי במשחק, אני בתא כבוד בפנים, ובינתיים המשחק מתנהל, זה היה סוריאלי.
אני זוכר שהיית מאוד פעילה בתוך כל הקמפיין הזה של ה-ACA, כדי למנוע את כל המעבר הזה ביחד עם וופה.
זה היה ממש מלחמה, זה היה לאשר הרבה מאוד, כאילו, אסטרטגיה שלמה של איך עושים ומה עושים, אבל אני חושבת שהרבה בסוף עשו האוהדים, עשו באנגליה, וזה היה שיתוף פעולה של וופה ו-ACA, אבל הרבה מאוד, אני חושבת, דעת הקהל שבכלל לא קיבל את זה. דעת הקהל, העיתונאים, זה היה ממש שילוב, וזה היה כישלון קטסטרופלי, שזה מאוד מאוד שמחנו.
בעשר השנים הראשונות שלך אמרנו, את סמנכלית שיווק, משנה למנכ״ל, מנכ״לית בפועל, ממלא מקום וכו'. בשלוש שנים האחרונות את מקבלת למעשה את המינוי של המנכ״לית. הרגע הזה שיש את החותמת ואז את מריצה את עצמך קצת אחורה, ואת אומרת, איפה? לפני עשר שנים חשבתי שאני אהיה שם?
כן, אין ספק שלא חשבתי שאני אהיה שם. אני חושבת שהרבה שנים לא היה לי בכלל את השאיפה להיות מנכ״לית, לא חשבתי שזה בכלל משהו שזה, ובאמת, אני זוכרת שהסתכלנו על המנכ״ל של מכבי, זה היה וואו, תפקיד גדול, איש גדול. אז לא חשבתי, אבל אני חייבת להודות שבאמת עם השנים, א', רכשתי המון המון ניסיון, והמון עשייה בכל התחומים, באמת נגעתי בהכל, כמובן חוץ מהצד המקצועי, ואני זוכרת שמרטין ביין עזב, הוא אמר לי, אני חושב שאת יכולה לקחת את התפקיד, ואם את רוצה, אני אמליץ עלייך להיות מנכ״לית מול מיץ', ואמרתי לו, על מה אתה מדבר? הייתי בשוק. אבל, ואז אמרתי לו, בשום פנים באופן לא, אבל אין ספק שהוא זה ש... פתח לי פתאום את האפשרות הזאת, וגרם לי להאמין שאולי אני כן מתאימה, ושאולי אני כן יכולה לעשות את זה. ומשם עבדתי בשביל להפוך להיות את זה, אין ספק. מאז לקח לי זמן להפנים, לקח לי זמן לחשוב, לקח לי זמן, אבל מאז כן, היה לי מטרה שבסוף רציתי לקחת את התפקיד.
ובסופו של דבר, אמנם לא הגדירו או לא הודיעו על התפקיד, אבל כשהיית עוד ממלא מקום, או המנכ״ל בפועל, הספקת גם להניף צלחת אליפות.
נכון.
לזכות בגביע.
נכון.
לזכות בתארים.
נכון. צלחת אליפות קורונה.
כן.
לצערי.
שזה היה, שזה היה... חוויה...
כן. חוויה פחות, כן. פחות משמחת מאשר חוויות אחרות, אבל כן, זה עדיין חוויה, וזה עדיין תואר, וזה היה חשוב מאוד, ואני זוכרת את החגיגות, אפילו לא יכולנו כל המועדון, היינו צריכים לחגוג, אני חושבת, היה הגבלה של 50 איש, נכון. במקום פתוח, אז כן, אז היה המון אושר, אבל גם זה היה קשה.
אבל גם בשלוש שנים האלו, לא הרבה אנשים יודעים, אבל את דיברת המון, לאו דווקא בתקשורת. זאת אומרת, אני מניח שזה אולי היה הקושי הכי גדול, כי להעביר מסרים בתקשורת, כשמצליחים יותר, מצליחים פחות, זה הרבה יותר קשה, ולכן את עשית לא מעט פגישות ושיחות עם אוהדים.
כל הזמן, כל הזמן. בסוף... זה חלק מהעניין, להקשיב, לשמוע ולנסות לעשות את הדברים בצורה נכונה. כן, גם עם אוהדים, גם עם שחקנים, גם עם כל הקשת. אני חושבת שהקשבה ותקשורת זה הדבר הכי חשוב. וכן, יכול להיות שיש את הביקורת הזאת, שאנחנו מנותקים, אני חושבת שאנחנו מאוד לא מנותקים. כן, לפעמים אנחנו לוקים בזה שאנחנו לא מספיק אולי משתפים את האוהדים במה שקורה. אני ניסיתי לעשות את זה בכל הנושאים שקשורים אליי כמה שיותר, איפה שהיה נכון, ומה שהיה נכון. אבל אין ספק שהתחושה של האוהדים שהמועדון לא מודע במה שקורה בחוץ, היא לא מדויקת.
זאת אומרת, המועדון מאוד מקשיב.
בהחלט.
לא תמיד הוא מדבר על זה, אבל הוא תמיד מקשיב.
בסוף, המטרה של הניהול של המועדון, זה לעשות הטוב ביותר למועדון. לפעמים, האוהדים לא מודעים לכל מה שקורה מאחורי הקלעים, הם לא מבינים את כל התמונה. לפעמים גם המועדון טועה, אני לא אומרת, אבל באמת המטרה זה לעשות את הנכון ואת הטוב. לפעמים יקבלו את זה, לפעמים לא יקבלו את זה, בטח שאף אחד לא עושה את הדברים דווקא, אלא לכולם בסוף יש את אותה המטרה, והמטרה זה להצליח. ביחד.
שזה אולי משימה מאוד קשה, כשאתה נמצא ברצף של שנים שהן פחות הישגיות.
נכון.
כמו שהעודים מצפים.
אין ספק.
לא דיברנו הרבה על המסעות שלך עם מכבי לליגת אלופות והליגה אירופית והקונפרנס, אבל כן שיתפת אותי שמכל המסעות האלה שהן היו מדהימות, ליגת אלופות וצ'לסי וכו', דווקא הנסיעה לפרנקפורט היא אולי הכי זכורה לך.
נכון. קודם כל, בכל המסעות האלה אנחנו כולנו השתדלנו לפגוש את כל הצוותים של כל המועדונים בשביל ללמוד, בשביל לבקר, בשביל כל מיני. אבל בפרנקפורט אני חושבת שזה היה ביקור הראשון שלנו בגרמניה. אני לא בטוחה, אבל יש סיכוי שכזה. והם היו מאוד 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 מחוברים למסורת היהודית, ועשו ערב לכבוד מיץ', אני חושבת, שנכחו שם גם אנשים מהקהילה היהודית, וגם אנשי מועדון, וממש היה ערב מאוד 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 מרגש, בהקשר של שואה ומועדון, ואיך לזכור, ואיך לעשות את זה בצורה נכונה, וכן, בכל מקום בסוף אתה עובר חוויה אחרת, אין ספק שלבוא למשחק כזה ולחוויה כזאת ולקבלת פנים כזאת, היה מאוד מאוד משמעותי.
ומה היה בצ'לסי?
אין ספק שמיץ' הוא איש מיוחד, צ'לסי אברמוביץ' היה את את האזור הפרטי של הבעלים, וחיכו את הרכב של מיץ', ולא הבינו איך זה שמיץ' עוד לא מגיע, עוד לא מגיע, לא מגיע. שם כולם סופר מעונבים, והיסטוריה ומסורת ומורשת של מועדון, ואנחנו מחכים למיץ', ומיץ' כמו מיץ' מגיע מהסאבווי. אני חושבת עם ג'ינס, יכול להיות שיהיה לו ג'ינס וג'קט, אבל בהחלט לא לפי הקוד לבוש של החדר הפרטי של הבעלים. אבל כן, מיץ' הוא יותר איש של תכלס ופחות של נירות, והוא רוצה בדיוק, והוא רצה לחוות את החוויה
גם בארץ.
גם בארץ, אני זוכרת בליגת האלופות, שרצו לארגן לו מיניוון, איך הוא ייסע למשחק, לקחו, לא לקחו, כאן לקחו, בסוף גם לקח את הרכבת, חווה את החוויה של האוהדים, ובא עם הרכבת עם האוהדים, ויאמר לזכותו, זה גם חלק מהחוויה, זה גם חלק של החיבור, וגם זה לראות מה בסוף המסע של אוהד, איך המסע של אוהד נראה, אבל כן, זה תמיד מיוחד.
אני חושב שזה גם משקף משהו לעובדים, זאת אומרת לארגון, לאנשים שנמצאים בארגון, שהבעלים לא באה ממקום האליטיסטי, אלא ההפך, אומר להם, אתם צריכים...
אין ספק.
אתם צריכים להקשיב להם.
אין ספק. מאוד מאוד... מאוד מאוד על הקרקע. מאוד מאוד על הקרקע, אף פעם לא לחשוב שהגעת לאן שהיית צריך להגיע, תמיד לשוף ליותר, תמיד לשוף ליותר טוב, יותר נכון, יותר זה, ותמיד להקשיב ולראות ולהסתכל, גם לאוהדים, גם למסביב, וגם החוצה, על מנת תמיד לעשות טוב יותר, או נכון יותר.
הראשון ביוני 2023, עד כמה בבוקר, ו...
ואני אגיד לך, זה באמת תזוי, זה 12 שנה שהמועדון הזה הוא חלק אינטגרלי ממני, אני לא יודעת אם אני יכולה לחלק את עצמי באחוזים, אבל נראה לי שמכבי תפס יותר מ-50% מאיותי אני, ועכשיו זה לנסוע את עצמי מחדש, כשמכבי תמיד היא תישאר חלק ממני.
אפשר להגיד שהגעת למכבי, לא ידעת בדיוק מה זה, ו-12 שנה הפכת אולי לא ידעת הכי גדולה?
אפשר להגיד.
נסכם את הרעיון הזה עם מה שהתחלנו איתו. התחלנו על זה שהגעת, אמרנו לקריאת שלום, שאת מתחילה ללמוד את החיבור, ומה זה מכבי תל אביב, ואיך את מתחברת. היום כמעט 13 שנה, את אומרת 12, וזה כמעט 13 שנה אחרי. מה זה מכבי שאת גילית?
לא יודעת מה זה מכבי שאני גיליתי. קודם כל בשבילי מכבי זה בית. באמת בית. דבר שני, זה באמת מועדון, אני חושבת, עם צוות עובדים שהוא מעל כל דבר, מחויב ומכוון וקשוב, ואני חושבת שזה מועדון עם ערכים מאוד מאוד חזקים, עם חזון מאוד חזק, ומכבי זה אימפריה.
מה העתיד שלו?
העתיד שלו של תארים, ושל הצלחות, ושל עוצמה, ושל חיבור, ועתיד טוב.
שרון תמם, מנכלית המועדון העוזבת, העועדת הכי צובה שיש לנו כרגע, שיהיה הרבה בהצלחה. בהמשך הדרך.
גם לכם.
ותודה רבה על הזמן שהקדש לנו.
תודה לך.